שבוע טוב, ברוכים הנמצאים. תודה על הזכות להיות כאן בגבעת שמואל. תודה לך משה יקר על הכנת הקפה, שלעולם לא יסר קפה ותה מעל שולחנך.
אמן.
יש סיפור מרבי אלימלך מליז'נסק, שכל מוצאי שבת היה שותה לכבוד דוד המלך תה עם סוכר, ודוד היה מתגלה אליו כמלך עם כתר. מוצאי שבת אחת הוא שתה את התה בלי סוכר, ואותו מוצאי שבת הוא התגלה עליו בלי הכתר. מאז, למרות שאתם יודעים שלסוכר יש עליו הרבה לשון הרע בתקופה האחרונה, יש כמה עניינים תזונתיים שעשו לו שיימינג לסוכר, אבל מוצאי שבת זה עניין גדול. כיוון שהתחלנו לדבר מסוכר, אספר לכם עוד סיפור חסידי, שכידוע המפגש שלנו עיקרו זה התוועדות. ומה זה התוועדות? לדבר על דה ועלה. אמנם המיקרופון הוא אצלי ואתם בלעדיו, אבל אם מישהו יהיה לו משהו משמעותי להגיד, אתם מוזמנים להרים את היד ולהציע את אמירתכם גם כן. פגשתי פעם מנהל ישיבת שאלבים לשעבר, קוראים לו צבי כספי, והוא סיפר לי שהוא היה שליח הסוכנות בניו יורק, והוא עזר לכמה מחסידי סאטמר לעלות לארץ בכספי הסוכנות. ולימים נודע לו שהרבי מסאטמר, רב יואל, מי ששמע עליו, היה מכונה ברב יואליש, האדמור האגדי מסאטמר, שהיה מתנגד חריף לציונות, מקפיד עליו. אז שאלתי אותו, מה אכפת לך שרב יואליש מקפיד עליך? אתה איש קיבוץ שאלבים, הוא מחסידי הונגר, אומר לי, תראה, אנחנו הונגרים, זה המרוקאים של האשכנזים. יש לנו אמונת חכמים. שמעתי שהצדיק מקפיד עליי, לא הייתי רגוע. הבן אדם סגן אלוף במילואים, שמתי נפשי בחפי, אמרתי אני הולך לקבלת קהל של רבי יואל מסאטמר. הלכתי לקבלת קהל שלו, קיבל אותי, הצגתי את עצמי. ואמרתי לו, שמעתי שהרבא מקפיד עליי, שעזרתי לחסידיו לעלות לארץ בכספי המדינה. אז הוא חייך לעומתי, ואמר לי, רבי עיד, רבי יהודי, אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי, אנחנו לא אמורים להפריע אחד לשני. אני תפקידי לעשות את מה שאני עושה, ואתה תעלה ליהודים לארץ. והוא ראה שלא נחה דעתי, הוא קרא לרבנית, אשתו קראו לה פייגה, קרא לה ואמר לה, תכיני לו תה עם הרבה סוכר, שיהיה ליהודי הזה מתוק בחיים. זה הסיפור. מאז, קודם כל ראיתי שנחה דעתו גם כן של רבי מסאטמר, כמו מה שעלה פה, מה שנקרא בזרם התת-קרקעי של הסיפור. ולפעמים שרוצים להמתיק למישהו את החוויה שהוא נמצא בה, והוא בא לבקר ומסיח את ליבו, כך אני משתמש בסגולה הזו. אני מקדים בסיפור, ואז מכין לו תה עם סוכר, ואומר לו, יהי רצון שמרגע זה תחווה המתקה הגדולה בכל העניינים, ואת העניינים התזונתיים תשמור לשבוע הבא. אז הנה התחלנו לדבר מדוד המלך, התחלנו לדבר גם מרבי מסאטמר, ואני רוצה לדבר איתכם. שבוע הוצאתי ספר לאור, הוא יצא במהדורה ניסיונית, ולכבוד יריד החסידות הוא יצא עוד פעם, הוא נקרא אין צריכים לברוח כלל. אני רוצה לדבר על המושג הזה, אין צריכים לברוח כלל, מאיכן הוא מגיע שבחרתי לקרוא לספר הזה. רבי נחמן מברסלב, בקובץ סיפוריו, שיש שם 13 סיפורים בסיפורי מעשיות, משלים קצרים ועוד סיפורים קצרים יש הרבה, אבל מה שנקרא בברסלב סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה קובץ שמונה 13 סיפורים. המעשה ה-11 נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. אגב, יש פה בספרייה סיפורי מעשיות, אם אני רוצה לצטט מן הכתוב, אשמח היה לקבל. ובכלל, לפני שרבי נחמן התחיל את הסיפורים שלו, הוא אמר, בדרך כלל מספרים לילד בשביל שירדם. הוא אומר, אני מספר לכם בשביל שתתעוררו. אומר, בדרך כלל גם סיפורי מעשיות לא נכנסים להיריון. ואני אומר לכם שהסיפורי מעשיות שלי יכולים לפקוד הקרוב. כנראה שהוא התכוון לומר שהסיפורי מעשיות יכולים לפתוח את הלב, אבל היו חסידים שלקחו את זה בתמימות הכי גדולה, ושהיה קושי להירות, היו קוראים את הסיפורים, כנראה בהמשכיות עד לקבלת הבשורות הטובות. בכל אופן הסיפור מתנהל כך, אני קורא לכם את ההתחלה שלו. מעשה במלך אחד שהייתה שפחה אחת בביתו, והגיע זמנה של השפחה ללדת באותו זמן שזמנה של המלכה הגיעה ללדת. והם ילדו באותו מקום, אותו בית רפואה, והמיילדת רצתה לראות מה קורה מזה והחליפה תבלדות. בימינו כנראה שזה לא היה יכול לקרות, יש כל כך הרבה אמצעים למנוע את זה, אבל תזרמו עם הסיפור. החליפה את הוולדות, היא רצתה לראות מה יצא עם זה. בעצם היא מעלה פה שאלה כמין פילוסופית, האם במחי שטות של איזו מיילדת אפשר לקבוע גורל של הבן אדם, שמי שהיה אמור לגדול בבית השפחה, מהגחמה הזו יהיה מלך, והוא שהיה אמור להיות מלך יהיה בבית השפחה. רבי נחמן מספר שהיא לא אמרה את זה לאף אחד, שמרה את זה בסוד לגמרי, מלבד לבן אדם אחד. והבן אדם האחד הזה, גם הוא שמר את זה בסוד גמור, מלבד סיפר את זה לבן אדם אחד, עד שכל הממלכה רעננה על העניין. אגב, ככה תדעו עם הסודות שלכם, שאתם אומרים למישהו, אל תספר לאף אחד, שזה גם באופן אישי, כשמישהו אומר לי, אני אספר לך משהו, אל תספר לאף אחד מה שסיפרו לי, הלב שלי מתכווץ. למה? כי ברגע שאני רואה איך אנשים מפקירים את הסודות שהופקדו בידם באמון מלא, תדעו לכם שזה עניין גדול מאוד מבחינה רוחנית לשמור על הסודות שהופקדו בכם. שמישהו נתן בכם אמון, גם אם הוא לא יודע, גם אם זה לא נשמע וגם אם זה לא חשש שזה יתגלה. טוב, נאמן רוח הולך רחיל מגלה סוד, ונאמן רוח מחסה דבר. ספר משלי מגדיר נאמנות ביכולת לשמור על הסודות שנאמרו לנו. בכל אופן, החלו רינונים. ובין המלך האמיתי, שהוא גדל בבית השפחה, ובין השפחה שגדל בבית המלך כבר היה נסיך, החל לרדוף, הוא שמע מזה, מישהו בא גם מספר, החלו לו הפחדים. פחדים שמא יום אחד ירצו לעשות הפיכה, שמא יום אחד ירצו שהוא יהיה המלך, שמא יום אחד יקרה משהו. ובעצם אני אציר שאליו אני הולך לכוון את הדקות הבאות של השיחה, להצביע על נקודות עיקריות בסיפור שהפחד הוא מנחה את גיבור הסיפור. פחד זה אחד הדברים שגורמים לאנשים לתזוזות, לעשייה, בדרך כלל לא חיובי, בדרך כלל לא מועילה. איפה אנחנו רואים את הפחד כמניע לפעולה בסיפור תנכי? אם יהיו כמה אצבעות שירימו את היד ונעשה את זה לפי הסדר שכל אחד יענה, אני אוכל ללגום מן הקפה בנחת ולהתרווח. הסיפור, כן?
דוד שבורח
למדבר. זאת אומרת, הוא בורח משאול המלך, שבעצם הוא שאול פוחד שהוא בעצם יחליף אותו, הוא פוטנציאל ההחלפה.
יעקב
פוחד מסתם. תרשו לי לבקש ממכם להיות יותר אקטואלים, יותר עכשוויים. יותר עכשוויים כוונתי לומר פרשיות וישב מקץ. לזה אני פה עכשוויות. אחרי יוסף, אמנם הם פוחדים מהאפשרות שהחלום שלו יתממש, והוא ימלוך עליהם. בדרך כלל, כשאתה מפחד ממשהו, אתה גורם לדבר הזה להתממש. אני למשל מאוד מתעניין עכשיו, יש סיפור אצל חסידי גור. שמעתם מישהו בעניינים, או רק אני מתעניין בתוך, בקורא וחצרות חסידים? אתה מענן? גם דף יומי, גם לדעת מה קורה בגור וגם להקשיב לי, זה עניין גדול מאוד. אני מעריך את זה אגב. ולהתמיד בדף יומי זה אחד הדברים הכי נפלאים שיש, להיות בהתקשרות לכלל ישראל. אז שמה בחסידי גור הבן דוד של האדמור כאילו יצא לדרך עצמאית. סך הכל סיפור די לגיטימי, אבל יש שמה ממש ממש כאילו קרא לזה רודפים אותו משהו, ואני מזהה שם איזה פחד ששמה ירצו אולי המיינסטרינג גם להצטרף אליו. בעצם זה הדבר הכי לגיטימי למי שרוצה ללכת מהקהילה, להקים לו קהילה נפרדת, עד רבה. שילך ושיהיה בריא, שאם הוא לא איתי, ש... בכל אופן, אחרי יוסף, הפחד מביא אותם לפעולה, אבל מה שאני רוצה לומר...
פעולה נוראית,
אבל כרגע לא השיפוט, אני יותר, יותר, יותר רוצה לצפות על התופעה, שבסופו של דבר יש, לא זוכר פסוק במשלי, מגורת רשע תבואנו, הדבר שאתה פוחד ממנו, הפעולות שאתה עושה כתוצאה מהפחד, הן מקדמות את הופעת הדבר שממנו אתה פוחד. זה עזר שעשיתי עם הידיים ככה? אני אחזור שוב. אבל פעם היד הזאת. אני לא זוכר את כל המשפט. כן, מה אתה אומר? אתה אומר בכל?
כאשר
לא תיבא לי. זה הפסוק היותר מתאים. זאת אומרת, אבל יש פה יותר מאשר פחד. הפעולות שאני עושה כתוצאה מן הפחד, הן מקדמות את הופעת הדבר. זאת, פחד לבד בלי פעולה, זה עניין אחד, אבל אם אתה עושה פעולה למנוע את הדבר, למפרע מתברר שזה מה שקידם את הופעת הדבר. כמו אצל אחי יוסף, פוחדים שהוא יהיה מלך, כתוצאה מהפעולות אנחנו יודעים שזה בעצם הביא לטובת העניין. לענייננו, אותו בן מלך שהוא בעצם בן השפחה ממש רודף אותו. אני קורא לכם את העניין הזה, שיום אחד מישהו הגיע אליו, עד שהיו העולם מרננים בזה, עד שנחלף הבן מלך, אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגלה אל המלך, כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה, כי מה יעשה המלך בזה? כן, תקנה לזה, כי אפשר להאמין, אולי הוא שקר. והיא היום והלך אחד וגילה הסוד באוזני הבן מלך, איך שאומרים עליו שנחלף. אך אי אפשר לך לחקור על זה, כן זה כבודך. ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, כי אולי יהיה קשר כנגד המלוכה ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה. ואז, מה בעצם קורה? והתחיל לגרום רעות לאבי הבן ענן, אשר באמת הוא אביו. ושם אינו להיות רווה בו רעות תמיד, והיה תמיד גורם לו רעות רעה אחרה, כדי שיוכח לקור איתו. פה יש תיאור של רוע. זאת אומרת, בן המלך, שהוא באמת בן השפחה, מתחיל להציק לבעלה של השפחה, שמי הוא באמת? זה אבא שלו. מציק לו רעה אחרי רעה, רק שיעזוב את הממלכה. מה שאני רוצה להצביע, שגם רוע, בהרבה פעמים מקורו בפחד. זה הנושא העיקרי שדרך דרכו אני רוצה להעביר את המהלך שלנו הערב. הוא אדם, זה נראה כרע, אבל יש שם פחד. זאת אומרת שהדרך היותר משמעותית לתיקון המידות קשורה במידת הביטחון. זה לא קשר ישיר, אבל זה קשר עמוק, קשר משמעותי. תיקון המידות ביושר במסחר, תיקון המידות במעשים שכביכול אפלים. ונמשיך. ואחרי זה, המלך מת, ואותו בן, שהוא באמת הבן המוחלף, לקח את המלוכה, ועשה, היה לו כבר יותר כוח, זה לא בן המלך, כבר המלך בעצמו, ועשה רעות יותר להביא הבן רעה אחר רעה. ופה רבי נחן, תראו באיזה רגישות הוא מוסיף, והיה עושה בדרך עורמה. שלא יבינו העולם שהוא עושה לו רעות, כי אין זה נאה בפני המון. זה פדיחה להודות בזה שאני שונא, זה פדיחה להודות בזה שאני מפוחד. אני גם הרבה מהמחלוקות שהמקור שלהם הוא פחד, אני מלביש אותם בציטוטים תורניים, בפסוקים, במקורות, למה צריך לרדוף את האור ולמה הוא לא בסדר, כשבעצם הרגש היותר משמעותי שפועל שם הוא פחד. כל פעם שאני אעשה קולות כאלו שאני מבקש את עצמכם, זה אותה מילה. תזמות. כי אין זה, תראו איך אבינחם מתאר את זה כל כך יפה, כי אין זה נאה בפני ההמון. רק היה מעלים הדבר וגרם לו רעות תמיד. ואז האבא של הבן הזה מבין, הוא מבין במה מדובר, למרות שזה לא מעל פני השטח. אומר לבן שלו, אתה צריך לעזוב את הבית. הוא אומר לו, יא אבני, כואב לי עליך. כי אם השמועות לא נכונות, ואתה הבן שלי האמיתי, אז זה ממש כואב שאתה צריך סתם ככה להיות מגורש מפה. ואם השמועות נכונות, ואתה לא הבן שלי, ואתה בעצם בן המלך האמיתי, זה גם כואב. נועדת למלכות, ובסוף ככה אתה צריך להיות מגורש מן המדינה. אבל אבא אומר לו, בני, אין ברירה. אתה רואה, הוא מציק לנו בצורה לא סבירה. אין לנו לא יום ולא לילה, אין לנו חיים. נותן לו ממון הרבה, והוא עוזב את המדינה. ורבי נחמן לוקח את זה להיבט המדויק של הנפש. תראו מה הוא אומר. ושאבא אומר לו, אתה מוכרח לעקור מכאן. והוא ראה בעיניו הדבר מאוד. בעיני הילד. הוא ראה הדבר בעיניו מאוד. וחרה לו הדבר מאוד. על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כי הסתכל בעצמו, למה? ועל מה מגיע לזאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לזאת. אם אני בן המלך, גם אם אין אני בן המלך, גם אינו מגיע לזאת להיות בוער בחינם כבחתי. והוא רע לו מאוד. שיש לבן אדם סבל, אם יש פשר לסבל, זה עוזר לנו להתמודד עם זה. אם אין פשר לסבל, זה חיה נפשית הכי כואבת. או שאני חייב מבלי לדחות זו לסוף ההרצאה, לומר לך שאני מוקסם מאיכות הסאונד. מדבר כל כך הרבה מקומות, וזה כל כך משמעותי. אני לא יודע אם אתה הכתובת להחמיא לה, יכול להיות שתגיד מישהו.
אני תמיד לא מקומה.
אתם גם חושבים, יש פה איזה איכות מיוחדת. קראתי השבוע בטור של ידידיה מאיר, בעיתון בשבע, הוא מסכם את הבר מצווה של הבן שלו, אומר, אחרי כל שמחה אני עושה מסמך במחשב, כאילו הפקת לקחים, אומר, מסר חשוב, לא משנה באיזה רמת הפקה, אל תחפפו בסאונד. תשקיעו, אל תשמחו על הסאונד של הבית כנסת, ככה הוא כותב, תשקיעו בזה, כי זה משמעותי. בכל אופן, רבי נחן שבונה פה את הדמות הזו, שכל כך סובלת, כל כך כואבת, והוא רע לו מאוד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות. הרבה ביקו את רבי נחמן, איך אתה מדבר ככה? זה טקסט של אדמור חסידי. על רבי נחמן בעצם מתאר את הוויית המציאות כפי שהיא בעולם, לא יותר ולא פחות כפי שהיא. שתי ההתמכרויות היותר נפצות מאז שחר ההיסטוריה, זה זנות ושתייה. עכשיו, מאחורי כל התמכרות עומד בן אדם עם טראומה לא מטופלת. אחד הדברים שלמדתי זה פסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות. מאחורי כל התמכרות יש שם פצע כואב לא מטופל. ואם כמובן תמצאו יוצאים מן הכלל, מבקש סליחה, אני אומר את הרעיון. פה אנחנו רואים את זה, יש לו סבל, יש לו כאב, הוא לא יכול להכיל את זה והוא רע לו מאוד. ומחמת זה, תראו רבי נחמן מתאר לפני 200 שנה ויותר, את התבנית הזו של ההתמכרות שמאחוריה עומד הסבל. לקח עצמו לשתייה ולך לבית הזנות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתקר ולב ושירות לבו, מחמת שנגרש בחינם. כל התמכרות בתחילתה היא מקלה על הסבל. האדם שיש לו צער בלתי ניתן להכלה, האלכוהול בתחילה הוא רפואה. אחרי זה הוא כבר הופך להיות הבעיה בעצמו, גם הבעיה המקורית וגם ההתמכרות. אבל להבין את המנגנון, להבין לנפש אדם שההתמכרות בתחילת הדרך הביאה הקלה לסבל הבלתי נתפס. אחרי זה, זה כבר הפכה להיות בעיה מספר 2 או בעיה מספר 1, שתעלו לפי העניין. אחרי הלגימה מהקפה הטוב הזה, כל מה שנותר לי זה לחכות לראות את דוד המלך עם כתר.
הקוסטי.
אתה שואל? חשבתי שאפשר להקל בזה, אבל אתה אומר שצריך לדגדג בסיפור כפי שהוא. טוב, עכשיו אני מדלג קצת. אז החלק הראשון שראינו את תיאור הסיפור, וראינו שהמלך המזויף הוא בעצם מתנהג ברוע, אבל מאחורי הרוע הזה עומד פחד. אחרי זה הסיפור הוא ארוך, הוא עשרות דפים. אני רוצה להגיע אל נקודה מסוימת, שהוא בין המלך האמיתי עם השתייה והזנות, וכך מצבו מדרדר. לילה אחד הוא חולם שאם הוא רוצה לעזור לעצמו, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, זה הביטוי המדויק שם, העבודה הראשונה שיציעו לך תיענה לה. והוא מתעלם מהחלום הזה, חולם את זה כמה פעמים, ומבין הלא דבר הוא. חלום שחוזר על עצמו כמה פעמים, בדרך כלל בני אדם נוטים להתחיל להתייחס אליו, ובלית ברירה הוא הולך ומזכיר את עצמו לעבודה הראשונה שהוא מוצא להוביל בהמות. סוחרי בהמות באותה עת, קונים ביריד כמה אדרים, וכל אדר צריך נעל להוביל את הרועה. אז הוא מוביל בהמות, ואז הוא רואה שהסוחר שבעצם שכר אותו, אדם מאוד קשוח, נראה מאוד אכזרי, באיזשהו שלב של הדרך שהם עוברים ליד איזה יער, שתי בהמות בורחות לו. הוא רודף אחריהם. עכשיו הבהמות בורחות בצורה מעניינת. הן מתרחקות. עכשיו כמובן שהריצה שלו הרבה יותר איטית מאשר הריצה שלהם. וברגע שהוא כבר חושב להתייאש, הוא אומר אין סיכוי, הן נחות. צריכות לראות בעשב, ואז מה עולה התחושה של הנה עכשיו אני יכול, רץ לכם איך ש... והם חכות בסבלנות, וכשהוא ממש קרוב אליהם שוב בורחות, וככה עשו את זה ונכנס לעומק עומק עומק היער. עכשיו תראו, הסיבה שהוא רודף אחרי הבהמות כי הוא פוחד מהסוחר. מנחם מתאר זה שהוא דמות אכזרית כזו, והוא היה מכה אותו, נדמה לו שאם הוא לא יתנהג כשהוא יכה אותו. אבל ראוי לנו להבין שאחרי שעה, שעתיים של מרדף, אין לו כבר מה לעשות עם הבהמות. הסוחר, שיש לו מאות בהמות וכמה קבוצות הדרים, לא ימתין יותר, הוא ימשיך הלאה. אין מה לעשות עכשיו עם הבהמות, גם אם אתה מוצא אותם. גם אם אתה מצליח לתפוס אותם, מה תעשה? אתה סוחר, אתה כבר לא נמצא. תעשה סטייק, תעשה על האש משני שמרים לעצמך. ובקטע הזה, המנחם מתאר מגיע הלילה. הוא עולה על עץ לישון. ובטח הוא אומר לעצמו, מחר יום חדש, נחזור חזרה לעיר, נחזור לשגרה או לא לשגרה, אבל מי מחכה לו מתחת לעץ שהוא יורד? הבהמות. ושוב מבזבז יום שלם. לפעמים המרדף שיש לנו, בסיפור הזה רבי נחמן יראה שכתוצאה מהפחד אנחנו מחלים את הזמן, או במרדף או בבריחה, ושניהם אותו עניין. ושניהם העניין שאני לא לומד את הכוח המיוחד של לשעוד ברגע ההווה. עולה שם רגש, עולה שם דמיונות, עולה שם... הוא שוב עוד אברהם, כי שאמרתי, אם הוא היה עוצר ליישב דעתו, יאמין שאין לו מה לעשות עם הבהמות, גם אם יתפוס אותה. סוחר מזמן נעלם. באיזשהו שלב, הוא פוגש דמות שנקראת איש היער. זה כינוי לצדיק, והוא אומר לו, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. הוא אומר לו, אין זה בהמות, כי אם ההבנות שלך. בעצם הוא אומר לו, לפעמים המחיר שאדם משלם, קורא לזה על שגיאות, על חטאים, על פגיעות באחרים, הוא פשוט המחיר שהוא משלם, שהוא כל הזמן במרדף. במקום להוקיר ולשמוח ולהודות על רגע ההווה, ההוויה הטובה שלנו לנשום, לא להיות בתזוזה, זה הסוד של הדלקת הנרות. מי שזוכה לשבת ליד החנוכיה, להפסיק רגע כל פעילות, אין לנו רשות להשתמש בהם. תחשבו בזמן העתיק שבאמת הנרות משמשים מאמצעי תאורה. באמת אם אתה כבר מדליק נרות, אין עוד משהו אחר במרחב. היום זה כמעט לא רלוונטי הביטוי להשתמש בהם. אבל גם כשהמשאבים כל כך מוגבלים, מה זה לא להשתמש בהם? אלא זה לראותם ולהתבונן. להתבונן בטוב שכבר יש. להתבונן בטוב שכבר קיים. להתבונן בטוב שכבר ישנו. הדבר הכי עיקרי שלוקח לנו את איכות החיים זה המרדף והבריחה, שזה שני צדדים של אותו עניין שאני לא שואה בהוויה שמתרחשת עכשיו. אחד הדברים היותר משמעותיים לזה זה הסוד של החנוכה. יש בזה להודות ולהלל על מה שנמצא עכשיו. אני משתמש בנר כל פעם, אם אני מוסיף עם הנרות, זה כביכול כל פעם אני עוד מגדיל את ההסתכלות הזו והחיפוש. תדמיינו את אותו חיפוש בחורים ובסדקים של נר אחר שמוכר לנו ממנהגי היהדות או מהלכות היהדות, שזה בדיקת חמץ. אז על אותו עניין, אתה כל פעם מגלה ומוסיף עוד נר לגלות עוד ברכה ועוד טוב שקיימים בחייך. ואומרים לך שלאור הנר אל תקרא ספר, אל תעשה שיעורי בית, רק תשאב. הרבה פעמים גם הבריחה שלנו זה לספרים, זה לקריאה, לכתיבה. אומרים לך מול נראות לך, אל תשתמש בהם. שוב, היום יש לנו את אור החשמל, אבל במהות הרעיון שב מול האור, אל תעשה בו שימוש, רק תן לו שיעיר את המרחב הפנימי שלך. להעיר משהו זה אומר לגלות מה נמצא כבר. כשאני מחווה פה את האור, אני הולך בחשש בין השולחנות, בין הכיסאות, כי כל מה שקיים פה, אני לא רואה את הפן האסתטי שלו, אני לא רואה את הפן השימושי שלו, אני רואה אותו כמכשול פוטנציאלי. כל מה שיהיה קיים בחדר, זה מקבל כותרת אחת, מכשולים פוטנציאליים. כשמודלק האור, אני רואה את כל מה שיש דרך הטוב, דרך הפוטנציאל החיובי שהוא יכול להביא לחיי. הכיסא, השולחן, הסתדר, לכל דבר נמצא, יש את המשמעות שלו. להאיר את חיינו זה לצאת מתודעת המתרחש כמכשול אל תודעת הקיים כשפע. זה הסוד של חנוכה. ולא רק זה, אלא לעשות בזה התחלה חדשה. שואל הרבי מפיאצצנה, מה זה חינוך? מה זה לחנך נער? ואז אני לא זוכר את המילים שלו, הוא אומר, יש הבדל בין לאלף נער, לאלף, לבין חינוך. הוא אומר, חינוך כמו חנוכת הבית, בנית הבית, אז לחנוכת הבית זה התחלת הפעילות שלשמו זה נועד. חנוכת הבית זה בעצם אני עושה חגיגה או פעולה, מי אשר בנה בית ולא חנכו, והכוונה היא שמתחילים להשתמש בו לשם משהו נועד. אז הוא אומר, לחנך נער, יש לנער פוטנציאל להביא ברכה לעולם, אז לחנך אותו זה לעזור לו להתחיל להיות את מה שהוא נועד. זה לחנך. אז חנוכה, וממילא זה גם להתחיל. חנוכה זה זמן של התחלות חדשות של כל הדברים שיכולים לקדם אותנו לתכלית הגבוהה שלה נועדנו. חנוכה זה ראש השנה להתחלות חדשות, כמו חנוכת הבית, חנוכת המזבח. זה הזמן לחנוך אותנו אל התכלית הגבוהה, וזה עושים דרך ההודיה. כל מי שרוצה התחלות חדשות בכל תחום, בכל עניין, בכל נושא, יש כל מיני תחנות ברכבת. אם עלינו עכשיו שיעור לפורים, שיעור לט"ו בשבט, הייתי אומר לכם שהזמן בשנה זה ט"ו בשבט. אז זה בוודאי שזה הזמן בשנה. אבל באמת זה הסוד של לוח השנה היהודי, שזה רכבת, שיש כמה תחנות לעלות. באמת ימי מעלה השלום, מי שמכיר את משנתה, היא אמרה אין זמן שהוא לא מהותי, אין זמן שאי אפשר באמת להתחיל בו מחדש, אבל יש זמנים שיש ממש הערה מיוחדת שמקלה על העניין, וזה העניין של חנוכה. הרמב"ם אומר מצוות נר חנוכה, מי זוכר את ההמשך מהלכותיו, מה הניסוח הלא שגרתי של הרמב"ם כביכול עקר והשכלתני, מה המילים שהוא משתמש. מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד. מצווה, למשון חיבור, צוותא, יש שם איזה חביבות, יש מקומות שכביכול המצוות הן במאמץ, כביכול. אומר, וחנוכה חביבה ידנות, ליצור את החיבור, מצווה מלשון חיבור צוותא, יש שם משהו חביב, משהו משמח. אחלה מוזיקה. תקשיבו רגע. עכשיו, איך הזכרתי פה את העניין של חנוכה? לא צריך להגיד למה דיברתי. אבל איך הכנסנו את זה בתוך השיח שלנו? מאיזו נקודה הגעתי עכשיו ועצרתי ודיברתי על חנוכה? למרות שזה הכי לגיטימי לדבר הערב הזה על חנוכה. מי יכול לומר לי ברצף של הדברים?
ההתבוננות.
ההתבוננות מול מצב של בריחה ורדיפה. לשעות. לשעות. ולגלות, כי בעצם בריחה זה ממשהו שבמחשבה שלי הוא לא טוב, ורדיפה זה מפני משהו שעדיין אין פה. מול השאייה שאומרת, יש פה את מה שצריך, כאן ועכשיו. עכשיו, יש עצירה של שבת, חנוכה זה יותר גבוה, זה עצירה של ימות החול. זה לא יום טוב של איסור מלאכה, כי בכל, יום טוב של איסור מלאכה זה כי בכל השבתה עמוקה, פה אתה בוחר. לשעות ולהודות. ואני ממשיך עם סיפורנו. הוא פוגש את ישעיהו, ישעיהו אומר לו, חדל לך לרדוף אחר ההבנות. הוא בעצם אומר לו, כל הרדיפה שהיית בה, בעצם בעקבות כל ההידרדרות שלך, אז זה בעצם היה, לא יודע אם לקרוא לזה עונש, אבל שנכנסת למחשבה שאתה רק צריך לרדוף ולרדוף, והוא נותן בו אמון בין המלך. יכול לבוא בן אדם ולהגיד לך, דע לך לרדוף אחר הבהמה, ואני לא אקשיב לו. אבל היה משהו שהדברים התקבלו על ליבו. ותנסו לחשוב, כל אחד ששומע פה את הדברים, מה בחיים שלנו אנחנו רודפים אחרי דבר מה שמחלל לנו שעות וימים ושבועות, ו מאוד היינו רוצים לשמוע את הדיבור הזה, מי שייר, הכוונה הייתה דמות, שיש לנו אמון בחדה לך לרדוף אחר הבהמות. זה אותו, זה יש לכל אחד, כמעט לכל אחד, יש איזשהו עניין מסוים בחיים, הוא רודף אחריו, ושהוא כבר עולה בו כל להרפות ולהניח בזה, אז כמו עם הבהמות, שאני אומר, טוב, אני כבר מניח לזה, אני משחרר את הנושא, מה קורה? זה פתאום נראה לך זה מין עוד מאמץ קטן, ואז אתה מגלה ששוב עבר חודש, חודשיים, ואתה בדיוק מה שעשו לו בהמות, כל פעם שהוא כבר בא להרפות, עלה לישון על העץ ביער, למוחרים חכות לו למטה. מקום. זו הזדמנות.
כי הדבר נמצא כבר עכשיו בעצם, שלא עזור הרדיפה.
יש דברים שלא עזור הרדיפה, שאנחנו מזהים שהרדיפה הזו מחלה לנו זמן, מחלה לנו רצונות טובים. ו... לפעמים עצם זה שאנחנו שומעים את השיעור מילותיו של רבי נחמן, אפשר לראות את זה בהשגחה פרטית, שזה הגיע לאוזנינו, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. חדלי לך לרדוף אחר הבהמות. אבל רק בן אדם בתוכו יודע אם הדיבור הזה הגיע אליו בהשגחה פרטית, הוא יכול לתת בו אמון ולנוח. ואיש היער ממשיך במילים הכל כך קסומות ואומר לו, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. אני רוצה לומר לכם באופן אישי שיש שם כמה מילים בסיפור שמאוד תפסו אותי באישי לגמרי. ואחד מסיעי הסיפור, שאני מאוד אוהב אותו מתוך כל סיפורי רבי נחמן, המילים הללו, שאתה פוגש יום אחד אדם שהוא נוגע בלבך. לא מדבר, יש מורים שרלטנים, אבל מישהו שהוא באמת ישמד. הוא אומר לך את המילים שכל כך התגעגעת לשמוע. בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. נתן לי אמון, אני אנחה אותך. אז יום אחד הוא נותן לו איזה כלי, נשמע מאוד מעניין, שאתה מניח אותו על בהמה, היא מתחילה לנגן. הכלי מתחיל לנגן. יכול להיות אגב שגם הבהמה מתחילה לנגן, לא ברור. שכתוב שפלישתים מחזירים את ארון הברית לבית שמש. כתוב, אתה שרנה הפרות. מפה יודעי תנך, לא דיון, רק מה מקובל או מה אתה זוכר, או את, אני פונה בשון יחיד, מה זה ותשרנה הפרות? שהפרות בעצמם נגנו? שהפרות בעצמם נגנו? זה פירוש שהלכו ישר, נכון? מה?
גם שהלכו ישר, גם
ויש פירוש שהם שרו, אז לפי זה הכלי שאתה שם אותו על הזה ויש מוזיקה של הבהמה. והוא הולך עם הכלי הזה, והוא אומר לו, תיקח את הכלי הזה, הוא יעזור לך להגיע לידך. ויום אחד הוא מנסה את הכלי הזה, רואה איזה סוס, מניח את זה עליו, יש מוזיקה טובה, ואז בעל הסוס אומר לו, תמכור לי את הכלי הזה. אז בן המלך אומר, זה דבר כל כך יקר, אין לו מחיר בעולם, איך אני אמכור לך את זה? אז אומר לו אותו אדם, תראה, מה אתה תשיג עם הכלי הזה? מקסימום זה יהיה לך כמו קרקס, אתה תלך ברחובות העיר, תרשים אנשים בזה, כולם ידעו מסביב, ואז תעבור עם הכובע שיזרקו לך מטבעות. מה תעשה עם זה? אומר, אם תיתן לי את זה, אני אתן לך במקום זה, אני אלמד אותך ידע שיש לי מאבותיי ומאבות, שקיבלתי מאבותיי ומאבות אבותיי. מה זה הידע הזה? להבין דבר מתוך דבר. והוא עושה את ההחלפות האלו. הוא הבין שזה, אם באמת הוא יקבל את הדעת העמוקה הזו, להבין דבר מתוך דבר, באופן המבורר והנכון. כי גם פחד זה להבין דבר מתוך דבר בצורה מעוותת. גם חרדות זה להבין דבר מתוך דבר בצורה לא מאוזנת. היכולת להבין דבר מתוך דבר במובן החיובי, הנכון, זה הדבר הכי גבוה שרבי נחמן מדבר עליו. והם עושים את ההחלפות האלו. ואז הוא מגיע לאיזה ממלכה שלא נותנים שם לאנשים להיכנס. שואל, למה אי אפשר להיכנס? אומרים לו, היה פה מלך שבימיו קראו למדינה שלנו מלך חכם ומדינה טיפשה. וכשהוא מת, קראו למקום מדינה חכמה ומלך טיפש. אני כבר אסביר. והמלך שיר צוואה שמי שיחזיר למדינה את שמה הראשון, מה היה השם הראשון שלה? מלך חכם ומדינה טיפשה, הוא יהיה מלך. עכשיו אמרו לו, תראה, שלא תחשוב שאנחנו טיפשים, אבל מול חוכמתו הנפלאה של המלך שהיה ומת, קראו לנו מדינה טיפשה, אבל באמת לא נעלבנו. יהיה כל כך חכם. ומי שיצליח להחזיר למדינה את שמה הראשון, הוא יהיה מלך. ובזכות זה שהוא הבין דבר מתוך דבר, הוא הסכים לעמוד באתגר. ואז אמרו לו, הציעו לו אתגר. אמרו לו, יש פה גן מאוד יפה, מאוד מיוחד, מאוד מרשים. אבל כל מי שנכנס לגן, פתאום חווה בעלה ורוטפים אותו, והוא נופל וחוטף ויוצא חוץ פגוע וחבול. יוצא מהגן. אמרו לו, בוא נראה, אם תצליח להיכנס בשלום ולצאת בשלום, תוכל להיות מלך. הדבר המעניין באתגר הזה, שנותנים לו אתגר של התמודדות מול פחד. חשבנו בהתחלה שרוצים לראות אם הוא חכם. אבל רבי נחמן מלמד פה סוד עמוק, עצום ונפלא. פחד שווה בורות. אני לא אומר טיפשות, בורות. כאילו חסר לי איזה הבנה, חסר לי איזה ידע, חסרה לי איזה דף. בורות זה משהו ענייני, טיפשות זה משהו שיפוטי. מובן ההבדל שאני מנסה להראות? לא, לא חייבים להסכים, אבל דרושים מתנדבים לענן בראשם. תודה, רק גם לעזרת נשים. להגיד טיפשות זה שיפוטי, בורות חסר לו איזה, ולכן הוא... פחד שווה בורות. ביטחון או אומץ, אני עוד לא, לי עצמי עוד לא ברור איזה מילה יותר ראויה אם אני רוצה לדייק את המסר. ביטחון שווה דעת. שווה חוכמה. ביטחון שווה חוכמה, פחד שווה בורות. עוד קצת על העניין הזה של הפחד. והוא שואל אותם, תגידו, מכים פיזית את מי שנכנס לגן? אומרים לו, אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצמנו פחדנו להיכנס. אבל ככה סיפרו לנו שמי ש... עובר שם, יוצא משם בבעלה גדולה, הם לא ענו לו תשובה ברורה, אבל הוא הבין שבעיקר זה הפחדים שלהם. איזה משפט מפורסם יש לרבי נחמן על הפחד? כל העולם כולו, גשר צר, מאוד מאוד, זה המקור. והכלל והעיקר, בניסוח הנחמני המקורי, והכלל והעיקר שלו התפחד כלל, בניין התפעל. מה זה העניין הזה? בן אדם נמצא בגדה הזאת. הגדה שבה אני נמצא, אני מרגיש שכבר סיימתי את התפקיד שלי, מיציתי את העניין. אני רוצה לעבור אל השלב הבא בחיים, לעבור אל הגדה של מימון. בשביל לעבור אל הגדה של מימון, אני צריך לעלות על הגשר. הגשר הוא בעצם מחבר אותי מהגדה שבה אני נמצא, אל הגדה שבה אני מעוניין להיות. העניין הוא, שברגע שאני עולה על הגשר, אז מצד אחד אני בדרך אל המקום הרצוי, אבל יש רגעים מסוימים שביידיש אומרים נשתאים נשתאר. תרגום? לא פה ולא שם. זאת אומרת, אני עוד לא הגעתי למקום שבו אני מעוניין להיות, ועזבתי את המוכר והידוע. וכשבן אדם עוזב את המוכר והידוע, עולה הפחד. הפחד מהלא נודע. הפחד מהלא נודע הוא כל כך משמעותי, והדבר הכי נוראי שהוא יכול לעשות, שימו לב, מצד אחד אני אומר הכי נוראי, והמשך המשפט יהיה משהו מאוד משעמם, מאוד מינורי, אבל באמת זה הכי נורא. הדבר הכי נורא שהוא יקרה אם הוא יענה לפחד, שהוא פשוט יחזור למוכר והידוע. בשונה מהמחשבה של גשר צר מאוד מאוד, אולי חשבנו על ליפול מהגשר ויש תהום עמוקה, זה גם אפשרות. שמעתי את הביאור, גשר צר מאוד מאוד, הוא כל כך צר הגשר שאף אחד שם לא יכול ללך לצדך או לצדך. וכשעולה הפחד, והפחד, מה אמרנו? אם אני אענה לו, מה יהיה המחיר? או במה זה יתבטא שאני אענה לפחד? לא קטסטרופה, זה קטסטרופה, אבל שלא נראית קטסטרופה, אני פשוט אחזור אל המוכר והידוע. אין שם מישהו שילחש לי באוזן, תן אמון. המחשבה שהייתה לך לצאת לדרך היא נכונה. היא באה ממקום גבוה. הבהירות הזו, ההשראה הזו, הייתה נכונה לגמרי, אבל כשעולים על הגשר מסתלקת ההשראה, מסתלקת הבהירות, וכל מה שאנחנו צריכים זה לתת אמון בקול הראשוני הזה. ולהמשיך איתו. לחיים, לחיים. ופה מכניס רבי נחמן את המילים, והעיקר שלא יתפחד כלל. לפני שאני אחתום את השיעור בעוד דקות מעטות, בואו נשיר ביחד את כל העולם כולו, אבל במנגינה של שלמה קרליבך, שהוא קרא לה ניגון ברדיצ'ה, מיוחס לרב לוי יצחק. כל העולם כולו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. כל העולם כולו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. והכלל והעיקר שלא יתפחד להם. אם לא הייתי מקבל את הפתק המסורתי של לסיים תוך 5 דקות נהגו לזה, אז הייתי
ישלח לך את הפתק,
אני רק רומז. אבל באמת עם הניגון הזה אפשר ממש לעשות איתו עבודה ולהיכנס אליו עוד ועוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל, אבל לא להתפחד כלל, לפחות כמו שאני מנסה לבאר את זה, זה לתת אמון בקול הראשוני שיצאתי למסע, ולזכור שיש זמנים שאין אף אחד לצידי, ללחוש את המילים הללו. זו הייתה מחשבה טובה, המשיכו קדימה. בליקוטי מוהר"ן, כדאי לדעת את המקור של זה, ליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה ממחת. שם רבי נחמן אומר שכל פעולה קטנטנה שבן אדם, הוא קורא לזה ניתק ונעתק מגשמיות לעבודתו ידבר, כל פעולה קטנטנה שבן אדם עושה ברוחניות, הוא אומר זה מתקבץ, זה נאסף, הוא מתאר את זה כמשהו ציורי, כי בכל כל פעולה קטנטנה נשמרת באיזה מקום, וכל הטוב הזה, המצטבר והמתקבץ והנאסף ביחד, מגיע לעזרתך שיש איזשהו שעת דוחק וצרה גדולה. ומיד אחרי זה השורה הבאה, ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר לא לפחד כלל. זאת אומרת שכל הפעולות הרוחניות הקטנטנות, רבי נחמן רומז, מתי הם באים לעזרתנו? כשעולה הפחד הזה. אני אקרא לכם את הציטוט. מוישל, איך אתה אומר לי עוד 5 דקות שרק התחממנו? אבל אני מוכרח להגיד שמי שצריך ללכת זה יתקבל, זאת אומרת לא יכול, לא ייקח את זה אישית, רק פרסונלית. טוב. אומר רבי נחמן כך, ודע שכל התנועות וההעתקות שאתה ניתק ונעתק, איזה צליל יפה, ניתק ונעתק, בכל פעם איזה מעט מגשמיות לעבודתו התברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום, איזה דוחק ועת שרה חס ושלום. כי בכל הקטע זה עומד בפני עצמו, שהכותרת שלו זה עידוד לעשות מעשים קטנטנים של פעולות חיוביות רוחניות. זה המסר. הוא אומר, ותדע לך שהדברים הללו יעזרו לך כשאיזה עת צרה. השורה הבאה, לכאורה גם לא קשורה, הוא אומר עוד פתגם, ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. אז עלה לי מחשבה שיש קשר בין הדברים, שככל שאני נותן תשומת לב ומוכיר ומעריך את הפעולות הקטנטנות המתאפשרות, הם אלו שיבואו לעזרתי כשיגיע הרגע לעשות הקביצה הקוונטית, לעבור לגדה ממול. זאת ההכנות לקפיצה הגדולה בחיים זה לעשות את מה שנתאפשר בפעולות הקטנטנות שזמינות לי. בכל אופן, גיבור סיפורנו עם הסיפור הזה התבונן בזכות שהוא הבין דבר מתוך דבר שהוא יכול לעמוד במשימה הזאת. ורבי נחמן שם בפיו את המילים שהם ממש, אני מקווה לסיים. אגב, רציתי להגיד לכם שהרבה פעמים הייתי בהרצאות או בשיעורים, שהמרצה או מעביר השיעור אמר אני כבר מסיים, ואחרי כמה דקות שוב אמר אני כבר מסיים, ושוב אמר כבר מסיים. והפסקתי לתת בזה אמון עד שגיליתי את עצמי שגם אני משתמש בטכניקה הזו. אבל הבנתי למה, עשיתי תחקיר מה גורם לבן אדם להגיד אני כבר מסיים ולא מסיים. אומר אני כבר מסיים, כי מעט הגיע הזמן, אנשים כבר פחות מרוכזים, יותר בטלפון, אז הוא הדבר הכי טבעי שהוא מסיים, זה להגיד אני כבר מסיים. אבל כשאומר כבר מסיים, אז כולם אומרים לעצמם, תכלס עוד 2 דקות אנחנו יכולים להיות מרוכזים, כולם, מה שנקרא, גב זקוף, מבט בעיניים, אז הוא אומר רגע, כולם איתי, למה לסיים? אז הוא מרחיב וכן הלאה. ואז אומר והתבונן מאחר שנעשה כבר מבין דבר מתוך דבר, הוא אומר כשנכנסים לגן ורודפים אותו אין צריכים לברוח כלל. הביטוי הזה כל כך נגע בי עד שהוא זכה להיות מונצח על הספר. ההבנה הזאת, הדעת הזאת, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו אין צריכים לברוח כלל. ולמרות שאני אציע לכם לקנות את הספרי השיעור, אבל מראש אומר, אין צריכים לקרוא אותו. רק לשים אותו במקום בולט ולראות את הכריכה. אפשר לקרוא אתם, אבל תראו, יש כאלו שמחפש ורוצים שיקרו את הספר. לכם אני אומר, באמת, זה המכוון של הספר. הקריחה. כל מקום שתפתחו ותמצאו עניין, תקשרו את זה, כשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. תודה רבה, היו ברוכים ושמחים.